מוגש על ידי ישיבת מעלות.
שלום. נושא הערב, עבודת המידות. מה לזה ונושאים באמונה? האם באמת יש קשר בין עבודת המידות לבין אמונה? זה תלוי זה בזה, שזה הכרח. היום כשישבתי בארוחת צהריים עד הרבנים של הישיבה התיכונית, סיפר לי שהייתה איזה יום עיון סביב הנושא הזה בדיוק, שהוא ראה את הנושא, אז הוא אומר, איפה המקום הזה שהיה, אבל דנו בעניין הזה. וכמה פנים יש מקום להתבונן על העניין הזה, באמת... ראשית, גם בעצם השאלה אם זה דבר שמותנה, קשור, יש איזושהי השלכה או שהתניה, או שאפשר גם לדבר על מציאות כזאת שמידות זו מידות, זה נושא תחום בפני עצמו. אדם, נאמר בצורה קיצונית, אדם שלא מגדיר עצמו כאדם מאמין, יכול להיות אדם שגם עובד על המידות שלו, יש פה מה לעשות, וזו מערכת נפרדת. יש דבר כזה? ולהפך, האם ייתכן אדם שהוא מאמין, באמונה גדולה, ואין אצלו עניין של עבודה ותיקון של המידות? ואם כן אמור להיות קשר, והקשר הזה איך הוא בדיוק עובד? הוא באמת עלו עם שני תחומים שונים. האם האמונה אמורה להוות חיזוק למידות? אמורה... עוד איזשהו דגם, מה בדיוק היה היחס והזיקה בין שני החלקים הללו? אולי כזאת נקודה שאולי בה אפשר קצת לפתוח, אחר כך נגיע מן הסתם לעצם העניין של עבודת המידות עצמה, אולי נפתח בעניין הזה.
לכאורה זה לכאורה פשוט, שבצורה עקרונית, שיש קשר לסתם זיקה, שכמעט אי אפשר לדבר על עבודת המידות בלי אמונה. אולי לא חייב להיות הגדרת האמונה בצורה התורנית המובהקת, אבל אמונה, שבסופו של דבר כל אמונה מגיעה גם לאמונה באיזשהו ייעוד לעולם שניתן לו מעט הבורא. כי אם לא אמונה, אז באמת החיים של האדם, מה שהאדם זה מה שהוא, והוא כולו מלא אינטרסים. אם זה לא, אם לא משהו שאנחנו כולנו מחויבים יחד להתקדם לעבר היעד שהבורא יעד לבריאה, אז באמת למה? איזו סיבה יכולה להיות לאדם לעבוד, לשבור בו איזה מידה, איזו תכונה, משתדל להיות טוב יותר? בכלל, מה זה נקרא טוב יותר? לפי מה אנחנו מגדירים מה זה טוב, מה לא טוב? כל ההגדרות הללו הן הגדרות שקשורות לאיזשהו ייעוד שקיים לעולם, ואז אנחנו יכולים לדבר, אנחנו עובדים לקראת הייעוד הזה. באופן כללי אני חושב שגם אי אפשר לעבוד על האמונה, זה בצד הזה פשוט, הגיוני הפשוט, שבלי שהאמונה היא זו שדוחפת אותנו לעשות דברים שאנחנו מעבר ליכולות, למידות, לצורות שבה אנחנו נברנו. אנחנו משתדלים ומתאמצים, משתפר, אז, כי יש לנו איזשהו כיוון, אנחנו רואים לקראת משהו, יש לנו ייעוד, ולכן אנחנו לקראתו עובדים. מעבר לזה, גם בצורה פשוטה, כדרך של העבודה על המידות, בלי אמונה כמעט אני לא רואה איזה צורה יש לעבוד על המידות. זה דוגמה, זה עבודה כמו עבודת הקנאה. אז הנקודה הראשונה שאדם אמור לעבוד על מידת הקנאה, זה להסביר לעצמו שכל אחד יש שמח בחלקו, כל אחד מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה הניסיון שלו בעולם, זה העניין שלו, ולכן ישמח בעניין שלו, להפך, יכול לשמח במה שיש לחברו, בלי אמונה שאכן כל אחד קיבל את מה שאז, תמיד אני מרצה יותר ורצה להשיג יותר, ורק אמונה שזורתיו שאנחנו צורים לו, ושאדם כל אחד מקבל את הכלים שלו לעבודת השם, כל אחד עם הניסיונות שלו, ושהמסעת שרים והניסיון העושר יותר קשה מניסיון העוני, אלה כולם דברים של אמונה. בלי אמונה כמעט אני לא רואה, זה רק אלה של אינטרסים, יכולים להגיד לה אל תקנה כי זה לא בריא, כי זה דבר שמזיק לבריאות, רקב עצמות קנאה כמו שכתוב, זה לא בריא, אז לכן אל תקנה. אבל מה הכלים שלי לא לקנה? באמת למה לא? אני כן רוצה את מה שיש לחבר שלי, למה אני לא ארצה? אני ממש לא רואה בלי אמונה איך אפשר לעבוד על אף מידה מהמידות. זה בשתי הכיוונים, גם בכיוון העקרוני, שאמונה היא זו שדוחפת אותנו להשתפר לאיזה כיוון מסוים, וגם בצד הפרטני של כל מידה ומידה, אני חושב שהאמונה היא הכלי הכי חזק לעבוד על המידות, באמת להשתפר בהן. כך, נראים הדברים.
זה נוסיף נקודה ולשאול שאלה. כשאני ככה חשבת למעט, אז אני חושב שזה בוודאי מונח בדברים, שבכדי להגיע לעבודת המידות, לעבוד על המידות, אני עושה באמונה גם בעצמנו. גם צריך להאמין בעצמו. אדם שיש לו מידה לא טובה, כמעט ואין סיכוי שהוא יעבוד על המידה הזאת, בלי שהוא מאמין בעצמו, שהוא יכול להגיע למקום טוב יותר. זה לגמרי לא דבר פשוט, דבר שהוא לא פשוט בכלל. אחד הדמורים, יש מסוים דבר פסיך, בוא נמפשיסך, אמר פעם, תדעו לכם, באחריות הוא אמר, אני יכול, את כל העצים שנמצאים ברחוב המרכזי לפשיסך, זה לעצמי, הרחוב המרכזי לפשיסך, זה משהו כזה, כמו החניון שלנו כאן בישיבה, אבל את כל העצים שנמצאים שם ברחוב, ואני יכול לגרום להם לרקוד. הוא אומר, אני מסוגל לעשות את זה, יודע, שמות, יודע, מה אני יכול. זה הרבה יותר קל מאשר לשנות מידה אחת באדם. זה דבר שבאמת לא פשוט. וכאן צריך אמונה, צריך אמון, בכך שאדם מאמין בעצמו. האמונה הזאת שאדם מאמין בעצמו, מאיפה הדבר הזה מגיע? וזאת יכולה להיות סתם סברה טיפשית. מאמין בעצמו, אשמח מה זה בנוי. מה פתאום שאתה באמת תוכל, אולי אתה לא מסובב להתגבר, אתה אדם, אדם שהוא קמצן, ואתה כזה, איך זה, למה שזה ישתנה, אני מכיר את עצמי, ככה, למה שזה ישתנה, צריך להיות פה אמון גדול, אמונה בכוחות עצמך, וזה נובע יונק בכך שאתה מאמין, בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שם אותנו בעולם להיות טובים, נתן בנו כוחות, מבט אופטימי שיש לנו, שהאמונה נותנת אמון. ואני חושב שבלי האמון הזה שלנו בעצמנו, מאוד 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 קשה, אולי בלתי אפשרי בכלל, להתחיל מסע כזה של תיקון המידות, שהוא בהחלט מסע לא פשוט, וצריך ורוצים הרבה כוחות, ומחיר אנחנו משלמים עליו. זה לגמרי ברור, לפני שאנחנו נכנסים לפירוט קצת של העניין של עבודה על המידות, אז זו עבודה, העבודה שדורשת מאיתנו מחיר, מחיר שהוא משתלם, אבל זה מחיר שצריך לעמול עליו הרבה, והרבה כאב, לא פשוט, זה באמת צריך אמון. יש תוספת קטנה שמצטרפת לדברים, אבל אני רוצה גם לשאול שאלה, מה שמונח בדברים שהרב אמר, הרב אמר שהוא לא רואה, בצורה פשוטה, שיהיה ואמינה, או נכון, מה פתאום שאדם שאין לו אמונה יוצא להביא כשלות משהו, הכל אינטרסי. האם מה שמונח ביסוד הדברים, שאין מציאות כזאת של בקשה טוב ומוסר, בעצם גם אדם שהוא לא רוצה ללכת בעקבות תורה ומצוות, רוצה לבדוק הכיוון שלו, יש דבר כזה, שאלה כללית כמובן, שמאוד חשובה. לא יכול להיות אנשים שלא בדיוק שומרי תורה ומצוות, שהם, כן, הם מבינים שלקנה במישהו אחר, הם מבינים שזה לא טוב, הוא צריך להיות אדם מפרגן יותר, בגלל שהוא צריך להיות אדם טוב, הוא רוצה להיות אדם טוב, הוא רוצה להיטיב לאחרים, לא בגלל שהוא מאמין כאן בריבונו של עולם. יש דבר כזה או אין דבר כזה?
יש, אני חושב שיש דבר כזה, אבל מתוך ש... כשאנחנו מבינים את העולם, אז אין אדם שלא מאמין. אין דבר כזה. פעם ראיתי את זה בצורה מאוד חזקה, קיצונית, ולאחרונה אפילו מישהו הוציאו לי, לא זכרים, היום יושב פה, שהוציאו לי את זה מהאינטרנט. היה פעם מאמר שכתב אותו בנימין גלי. פעם היה כתב במעריב, בצעירותנו, שאני הייתי אני, ומעריב היה מעריב, אפשר היה לשדך ביניהם ולקרוא, אז היה מה לקרוא שם, והיה פעם, היה אחד הכתב, בנימין גלי, שלום אדום, והוא כתב פעם מאמר בשם קדיש. יש לי את זה אפילו בחרת, כי מישהו הוציא לי לאחרונה, דברתי מישהו על זה, והוציא לי את זה מהאינטרנט, זה אמרתי לו, פלוס מינוס, מתי זה היה, אחרי 40 שנה, אני יודע משהו כזה, כתב, הייתה כתבה כזאת, והוא הוציא לי את זה, מצא את זה באינטרנט, והוציא לי את הכתבה הזאת. זה מה שזכר, אז מאוד הרשים אותי, אביו היה אתאיסט גמור, למה הוא כתב מאמר בשם קדיש? כי אביו אסר עליהם להגיד קדיש, אסר על המשפחה להגיד קדיש. מה שאסר עליהם, ואת גופתו ציווה למדע, ואת האפר שנשאר לפזר בים, מה שבן, אתאיסט גמור, בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות, זה היה אבא שלו. והוא, בכל זאת לא יכול להביא להגיד קדיש, אז הוא במקום להגיד קדיש, הוא כתב מאמר בעיתון בשם קדיש. עיתון זה הבמה. עכשיו הוא אמר את הקדיש שלו, הוא כתב על אבא שלו, תיאר את אבא שלו. שאדם מאמין גדול, לא בהגדרות האמונה, בהגדרות הפשוטות שאנחנו מגדירים, תורה, מצוות, אבל מאמין גדול, למשל אחד הביטויים שאומר שהוא מאמין באדם, מאמין גדול באדם, לעשות טוב ועשה טוב, והוא קורא את זה, הוא מכנה את זה בשם אדם מאמין, הוא היה מאמין, רק לא באמונות שאנחנו מגדירים אותם, וגם הוא בעצמו לאדם, הוא מאמין בהגדרות האלה, אבל הוא יותר היה קשה לו עם הלא להגיד, הוא לא כזה קיצוני היה, לכן היה קשה לו עם הדברים, אבל אביו היה מאמין גדול, והוא מתאר שם שכשהוא הפסיק, אמא שלו הגיעה אליו פעם אחת למקום שהוא היה בו, נסע מרחקים גדולים, וממש שאלה אותו, נחת תפילין, משהו כזה היום, הוא ידע שהוא אומר לה לא, זה פיצוץ, זה, הוא לא יכול היה לשקר, אמר לא, היא הלכה, ולמוחת הוא מצא את הקרית שלו רטובה לגמרי, בוכה, כולו בכה. היה לו, מצד אחד הוא היה מאוד חזק, אבל מצד שני היה לו את הכוח הזה, את הכוח האמונה. מה אמר, אני חושב שהוא מאלף. כדאי לראות אותו, אני במילים שלי לא יכול להתחרות במה שכתוב שם. אין דבר כזה שאדם לא מאמין. אין מציאות כזאת, כי אדם לא מאמין הוא אדם לא חי. זה לא סתם שכתוב, צדיק באמונתו יחיה, והאחרונים קוראים לו, זה אדם באמונתו יחיה. איש באמונתו יחיה. אז האמונה היא חיים. האמונה היא חיים. אם אדם לא מאמין, יש ספר גם כן, כבר מדברים על הספרים חיצוניים, הדברים הזה, אז זה ספר שבדי יותר, מקרים יותר, שכתב אותו ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. קראים את הספר? אני לא יודע אם אני יכול לחדש לכם משהו, אולי זה כן יהיה לכמה חידוש. כשקראתי את הספר הזה, לא הבנתי איך אדם חילוני יכול לכתוב ספר כזה. אני מדבר על זה שאם אין משמעות לחיים, אז אין, אדם לא יכול לחיות. זה תיאורים מהשואה, שאנשים שלא היה להם למה לחיות, לא היה להם את איזשהו יעד, איזה דבר שלקראתו הם חיים, פשוט מתו, לא החזיקו מעמד. והוא אומר שהמשמעות שאדם נותן לחיים שלו, היא זו שנותנת לו חיות. הוא מדבר כל הזמן, משמעות זה משמעות, ואני שאלתי את עצמי, איך אדם כזה יכול להיות חילוני? זה באמת מה המשמעות? איזה משמעות יכולה להיות לחיים? מה אתה יכול להיות משמעות? אם באמת אין איזה ייעוד אמיתי, אז מה, אתה תרמת את עצמך, תגיד, יש לי איזה משמעות? מה באמת המשמעות של החיים? אנחנו רואים איזה ייצור, שיש נמלים, יש פילים, ובאמצע ביניהם יש בן אדם. אז מה המשמעות? יש באמת משמעות לחיים שלנו? יש משמעות אם אדם יחיה או לא יחיה? לא הבנתי איך אדם הזה יכול להיות חילוני. לאחרונה, לפני, לא יודע כבר, זה כמה שנים, כבר לא זוכר מתי, העלון של חב"ד, שיחת השבוע, יש שם סיפור. כשאני מקבל את העלון הזה, אני קורא רק את הסיפור. אני קורא את הסיפורים. נדמה לי שהסיפור היה על ויקטור פרנקל, הסיפור שעמוד האחרון, אני חושב שהסיפור היה עליו, ששם היה תיאור עליו, שהוא נתן פעם כסף, הוא שליח חב"ד באחד בעיר שהוא היה בה, שסיפר שהוא נתן כסף. הוא לא הגיע לתפילות ביום הכיפורים, הוא לא הגיע לתפילות. היה יודעים, אולי, נתן כסף לבית הכנסת, ואחר כך ביומן שלו, ובספר ביוגרפיה יש כתב הבת שלו, ועל אבא שלה, וציטטם היומן, מדובר שם שהוא הניח תפילין יום יום. היה מניח תפילין כל יום. הוא היה שולח תרומות לבית הכנסת, והיה מניח תפילין כל יום. אלה לפחות שני הדברים שאני זוכר שכתבו עליו. סתם, אז לא יכול להיות, כמו אדם מחפש משמעות, אז לא תמיד זה יהיה בדיוק בהגדרות שאנחנו מגדירים. אבל באמת איך יכולה להיות משמעות לחיים, אם לא אמונה? אם לא... הנה זו שנותנת משמעות, נותנת איזה כיוון, נותנת איזה ייעוד לחייו של האדם. ולכן גם בנקודה הזאת, אז האמונה חייבת להיות בשביל עבודת המידות. לא יכול להיות שאדם ישנה את עצמו, באמת יתמודד עם הדברים ויגיע לידי שינוי, אם הוא לא מאמין. מאמין באדם, מאמין בעצמו, כמו שהרבי אומר, מאמין בעצמו, מאמין באדם, באופן כללי. משהו צריך לדחוף אותו, איזה משמעות שצריכה לדחוף אותו לדברים האלה. המשמעות הזאת היא נקראת אמונה, כי בלי אמונה בכלל אין שום מוטיבציה לכלום. מה? זה משהו זה כוח שמחיה, כוח שנותן איזשהו כיוון בחיים. בלי זה אין לאדם למה לקום בבוקר. שמה? למה כל העסק הזה מוביל? והאמונה היא זו שנותנת, וממילא גם עבודת המידות, שהיא עבודה מאוד קשה, ושצריכה הרבה מוטיבציה, הרבה רצון להשתנות, היא לא יכולה להיות בלי שיש איזושהי בחינה של אמונה ומשמעות לחיים.
אנחנו מדברים על עבודת המידות. עבודה. אנחנו פה, אנחנו עושים בישיבה, אנחנו מלמדים, ויש איזשהו סדר ללימוד. לימוד התורה שלנו, אנחנו בונים לאט לאט, יש קצב של התקדמות, יש סדר ללימוד, יודעים, עם הדברים הבסיסיים יותר, לאט לאט, מתקדמים, עוברים הלאה, אחרי הסוגיות הראשונים, לאחרונים, מתרגלים את הדבר הזה, וזה אנחנו מתקדמים. עבודת המידות, יש איזושהי תחושה שאנחנו קצת הולכים לאיבוד. את מה הקשיים, ויותר קל למצוא את הקשיים בעבודה שיש מאשר בסוגיה בגמרא. כלומר, אתה יכול לקרוא סוגיה ואתה לוקח קצת זמן עד שאתה מבין איפה יש קשיים, איזה בעיות יש לאדם. בדרך כלל, לא יודע, בדרך כלל הרבה פעמים יותר קל למצוא, אבל השאלה היא אחר כך מה עושים. הרבה חבר'ה בשיחות אני רוצה מרגישים מין תחושה שכזאת, שבאדם שרוצה לעבוד על המידות, הוא צריך להמציא את הגלגל. הוא צריך עכשיו לחשוב על כל מיני פטנטים ודרכים, ואיך הוא יעשה, ובאיזה אופנים. יש איזושהי הדרכה יותר מסודרת, שאני חושב שאפשר לתת בישיבה, בעבודה אישית, איזושהי תורה יותר מסודרת בעניין הזה, או שבאמת כל מקרה הוא לגופו לחלוטין, וכל אדם צריך באמת... להיות חכם והרופא המידותי של עצמו.
אני חושב שבכיוון הזה יש שני דבר, שתי התשובות. מצד אחד, הרב קוק כותב, יש ביטוי שהרב קוק כותב במוסר אביך, מה הופיע הביטוי שכל אחד ואחד צריך לתוך ספר מוסר לעצמו. כי באמת אין שני בני אדם ששווים בעניין הזה. לא במידות עצמם, בצורך לעבוד על המידות, וגם לא בדרך. בסופו של דבר זה עניין אישי, מאוד. וכל אחד צריך לכתוב ספר מוסר לעצמו. נדמה לי שהתפקיד של הישיבה הוא בכמה נקודות, שיש תפקיד בכל זאת. ראשית, ביצירת אווירה. יצירת אווירה של רצון ושל צורך לעבוד על המידות. זו נקודה אחת בסיסית, שנמצאים באקלים כזה, שבו הדבר הזה מדובר, שהדבר הזה עוסקים בו. זו נקודה אחת שהיא מאוד חשובה, יצירת האקלים. נקודה שנייה, נתינת כלים כלליים שהם נכונים לכל אחד, ונקודות ראשית שכל אחד חייב אותם כחלק מעבודת המידות, ברור שאתה בהמשך, כל אחד ימצא את עצמו, עובד עם עצמו. אבל הכלים הבסיסיים קיימים. למשל, הכלי הראשון הוא הלימוד. יש ספרי מוסר, קוראית, יש בלוז סדר מוסר, ויש ספרי מוסר. ספרי המוסר מדברים על המידות. ספרי המוסר בדרך כלל, הצורה שמדברים על הדברים, לא נותנים לנו פטנטים או איזשהם דרכים בעבודה המעשית על המידות בדרך כלל. אומרים דברים כללים. קודם כל אומרים, מדברים בגנות המידה. המדינה הוא בשבח המידה הראויה. המידה הטובה. מביאים מאמרי חז"ל, במסילת ישרים, מביאים מאמרי חז"ל, מביא כמה זה גרוע, כמה לנשים על זה, כמה... שזה נותן לאדם כל כך שהוא מבין. וזה הדבר הראשון, שאדם יבין ויכניס למודעות שלו שהמידה הזאת היא מידה מגונה. זה נקודת ההתחלה, קודם כל להגדיר, שידע שזה בעייתי. לא כל אחד מבין שזה מידה מגונה. אני רואה סטיקר, התפוצצו הקנאים. לקח לי זמן להבין מה הפשט בו, זה, לא יודע, אתה ראית אולי איזה סטיקר ישן שהפעם, קראים את הסטיקר הזה, ראיתם אותו. זה משהו של
סטיקר ישן, אוטו חדש.
כן, אז... התפוצצו הקנאים. אז מישהו קנה איזה אוטו חדש, והוא שם סטיקר, התפוצצו הקנאים. כמו שתקנו בי. ופה משל יצא לשמוע פרסומות, יצא לכם גם בטח לשמוע פרסומות פה שם שאתם בדרך. שומעים, יצא פרסומות, תלבש את זה ואת זה, או תקנה את זה ואת זה, כולם יקנו בך. רואים את זה כזה משהו. או הרבה אנשים אומרים, אני גאה בזה וזה וזה. זה אופן בנאומים הכי רשמיים. אנחנו גאים מה שהעיר הזאת הצליחה לעשות. אני גאה בזה שהעירייה הצליחה לעשות את זה, הצליחה לעשות את זה, או הממשלה, או חבר כנסת. או סתם ככה אדם, אני גאה, ואני יודע בכל דברים. וזה בשיח, זה בשפה. אין פה בכלל עניין להבין שזה דבר גרוע. זה קודם כל הגדרה. וזה באים ספרי המוסר, כל כך מגדירים לך, שזה דבר נורא והיום. שלא תלה קינת אדם עליי ולא קינתי על אחרים, לא שיקנו בך, לא לעשות דברים שיקנו בך, ולא שאתה תקנה באחרים. חנה התפללה על שמואל, נתת למתך זרע אנשים, אומרים לך זה על זרע המובלע בין אנשים. שלא רואים אותו, לא מקנים בו, ככה שאומר, שלא יקנו בו. שלא יתנו בעין הרע. כמו היא לא רצתה היה שיקנו, לא בא ולא בילד שלה, והיא בוודאי לא רוצה לקנא. אז קודם כל להגדיר שזו מידה מגונה. וזה ספרי המוסר עושה. להגדיר את זה, ואז אנחנו קוראים, וזה שלב מאוד חשוב. שלב הראשון, שאנחנו יודעים שזה דבר הבעייתי, רוצים לתקן אותו, זה בונה את הרצון, שהוא הדבר הראשון שצריך להיות. וזה עדיין בתחום שהדברים שאנחנו יכולים לעשות אותם. מכאן ואילך, עכשיו, כשאדם מגדיר את הדבר המגונה, מה אני עכשיו עושה עם זה? איך אני פועל? אם נגיד הוא יזכר את הגינה, אז הוא ידבר בשבח החבר. אם גאווה, אז הוא יעשה פעולות שמשמתם יותר מבטאות את הענבה. יעשה מעשים כאלה שיבטאו את הענבה. אבל בסדר שירים גם הוא מזה, אנחנו פה קשה מאוד לאכול את החבל. זה דורש הרבה עבודה, כי הרבה פעמים אדם יעשה מעשים של ענבה, אין לך גאווה יותר טוב. לא רק שזה אני גם ענב, כן? שנוסף לכל המידות שלי אני גם ענב, אז אין לך גאווה יותר מזה, יותר גדולה מזה, כמו שמישהו פעם שרצה לשמוע איך מספידים אותו, רצה לשמוע מה חושבים עליו, עשה עצמו כמת, התחילו אותו בארון, והתחילו להספיד, אמרו וכזה וכזה וכזה, ואז הוא דופק בארון שלו, והוא גם ענב, הוא גם ענב נוסף לכל זה, שכחתם להגיד את זה, אז כשיש... לפעמים העבודה היא מאוד קשה, זה ממש, זה צריך לקחת את המשקל הנכון בין גאווה לענבה ולא להתגאות בזה שאתה ענב. זה באמת דבר שהוא לא פשוט, אבל אחרי שאדם יודע את היעד והוא מגדיר לעצמו, אז ממילא הוא מתחיל לעשות את העבודה, לפעמים גם עבודה מעשית של פעולות שהוא עושה, וגם עבודה לימודית, מתחיל לחשוב באמת, מתחיל לחשוב אם זה גם לגאווה, אנחנו נחשוב באמת שאנחנו בני אדם, וקבוצי חומר, שהוא לא שווה שום דבר, ולהגדיר לעצמו את הדברים האלה, כל מידה לפי עניינה, ואם נדע שזכר אדם קמצן, אז שיפעל וייתן, הוא החליט שהוא עובד על זה, החליט שזה מגונה, הוא קורא בספרים, הוא רואה שזה מגונה, החליט לעבוד על זה, ומתחיל יותר לפזר, ומסביר לעצמו גם כמה זה טוב, יש מפזר ונוסף עוד, כמו שכתובים שני, המפזר, ודווקא דרך זה מגיע לו, יש לו מוטיבציה, וכן הלאה, על זו הדרך, הלימוד הוא שלב שהוא עדיין יכול לעשות ברבים, אבל אחר כך מגיע השלב של העבודה האישית, וזה כל אחד ואחד חייב לעשות את זה בעצמו, ובזה קשה מאוד לשתף אחרים, כי באמת כל אחד עם רמת הבעיה שיש לו, מה הרמה שלה ובאיזה תחומים, שזה ממש עניין אישי, על איזה נקודה לעבוד ובאיזה עוצמות, זה כבר עובר להיות עניין אישי. אבל הכלים הכלליים של האקלים, של מקום שעובדים בו, והבסיס של הידיעות, של הלימוד שיש בזה, זה נראה לי תחום ששייך לעשות בלימוד.
אחד הדברים שאני חושב שאפשר להרגיש אותם, לפעמים גם לשמוע אותם, לפעמים בצורה ישירה, בדרך כלל בצורה יותר נסתרת, כשמדברים בעניין, שכל הנושא של עבודת המידות יוצר איזו תחושה של כדרות. זה משהו שהוא ככה, שהוא כבד, ושהוא בלי שמחת חיים, לא זורמים איתו, ואיכשהו זו תחושה כזאת שמזכירה לנו תמונות של חיי תורה, תמונות כאלה שצירו פעם רק בשחור לבן, יותר שחור מאשר לבן, עם הרבה עצב וביטול האדם וחוסר יכולת ככה לשמוח בתורה שלו, והדמיון הזה הוא מסתובב, הוא נמצא, והוא אחד ממונעי אולי העבודה והתשובה בתחום הזה של המידות. ואדם צריך לשוב ודרדה ולהגיד כמה זה גרוע, וכמה עד שהוא יראה את האור בקצה המנהרה, זה רואה, בסדר. אני שורה ראשונה בגן עדן, אני לא צריך, כל הרבוני, בבקשה, בבקשה ישגורו לב, אני תן לי מקום טוב באמצע, רחוק שם קצת מה... הרוחות הרעות, הגרילרים, לא קר מדי, לא חם מדי, לא אפשר. ותנו לחיות אבל נורמלי בעולם הזה. המוטיבציה, גם מה שרב צייר לכאורה, זה ככה יותר בצורה שאדם רואה כמה זה גרוע וכמה הוא יענש. זה לפעמים קצת מלחיץ ומרחיק את האנשים.
אחת מהמידות הכי חשובות באדם זה השמחה. זה אחת המידות שצריך לעבוד עליהן, מידת השמחה. וגם הנקודה של עבודת המידות, יש חלק בזה שוודאי שהוא עניין, לא בעלי המוסר, היו אומרים שלא לשבור את המידות, כי אם אתה, קודם כך שאתה שובר אותה, אז יש לך שניים. כל שאין לך לפני כן מידה אחת, אז יש לך עכשיו שניים. אז לא לשבור במובן הזה של שבירה, אבל בכל זאת, יש איזשהו צד של, שאדם עוקר מעצמו משהו, וכל עקירה, שאדם עוקר, גם שאדם עוקרים לו חלילה מהגוף, וזה משהו מיותר, וזה חלק שהוא לא טוב לו, והוא לא צריך אותו, העקירה תמיד כואבת. העקירה היא כואבת גם כשהיא עקירה טובה. אבל, ולפעמים צריך לעקור, אם אדם יש לו מידע בגונה, הוא צריך לעקור אותה, והעקירה היא כואבת. היא דורשת איזשהם רגעים של כאב, אבל אין שמחה יותר גדולה, לא יכולה להיות, לא יכול לתאר לי שמחה יותר גדולה, בשמחה שאדם הצליח לנצח איזו מידה. כמו שזכר השש, זה כמו ששמחה שכל העצים רוקדים, אז ירננו עצי היער. זה שמחה מאוד גדולה, שאדם הצליח להתגבר על מידה, זה סיפוק. אין יצירה יותר גדולה מזה. הגאון מווילנה אומר, אחד הפסוקים במשלי, אומר הגר"א, שאם לא של תיקון המידות, אין סיבה למה בא אדם לעולם. תיקון המידות זו בעצם הנקודה, זה האדם שבנו, זה הבחירה, וזה מי אנחנו. בלי זה אין שום טעום, אז זה כי אם אנחנו סתם מגיבים, לא בתיקון המידות, לא מתוך האישיות, אלא סתם תגובות חיצוניות, אז גם הזכרנו קודם, גם החתולים וגם הנמלים, כולם מגיבים, כולם חיים. מותר האדם זה בנקודה הזאת של היכולת שלו לשנות, להאמין, להבין ולעשות שינויים. והשינוי הזה, כשאדם רוצה לעשות והוא מראה איתו, אין שמחה יותר גדולה מזה, זה ממש שמחה גדולה שממלא את האדם. אז מלבד עצם מידת השמחה, שזה דבר חשוב, ואת זה קונים, שוב, במבט האופטימי על העולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה, אוהב אותנו, ורוצה אותנו, ורוצה את טובתנו, ורוצה שנהנה. ואנחנו מבינים שכל מה שאנחנו עושים בכיוונים האלה, הם כיוונים שמביאים גם הנאה פשוטה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה. עתיד אדם ייתן את הדין על כל מה ששאלו עיניו, ולא נתן להם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה, ולכן גם עבודת המידות, שהיא עבודה שרצונו יתברך, על זה הוא ברא אותנו, ודאי שסופה הנאה גדולה מאוד, ושמחה גדולה. נכון שבדרך, כשאדם תוך כדי תנועה, לפעמים צריכים לעבור איזה שלב שאדם אומר לעצמו, חושב שזה, לא, באותו זה פוגע בזרימה, אבל יש איזה שלב שאדם אומר לעצמו, באמת, מדעת הענבה, שזה גורם לו איזושהי כפיפות. למרות שהענבה היא לא כפיפות אמיתית של האדם. זה פשוט לדעת את מה מדרגתו, מי הוא ומה הוא, מה הוא באמת. כשאדם ידע מה הוא באמת, לא גאווה, שגאה בדברים, שדרך כלל הגאווה עם כל מיני דברים, שהם בכלל לא שלנו. אדם נגיד, אדם מוכשר, אדם יש לו כסף, כל מיני דברים שאדם מתגאה בהם, לא בהכרח דברים, דברים שהקדוש ברוך הוא נתן לו, דברים שהוא נברא איתם, מה זה לא זה? אין לנו בכלל במה להתגאות, באמת. ולכן הענבה היא דבר שהוא אמת, באמת שלנו, לדעת את האמת, לא להסתיר מעצמנו את האמת, מה אנחנו, מאנו, מחיינו, ודאי מול המציאות האלוקית, וגם מול בני אדם, וגם מול בני אדם. וכל אני חושב על זה, אני חושב על זה הרבה פעמים, שכמה כמה פעמים את העניין הזה לגבי האנשים, שאנשים יושבים פה עכשיו, עוד מעט 11 בלילה, יושבים פה ודנים על עבודת המידות, זה דור צדיק, ממש דור צדיק, אלא אנחנו זה העבודה שלנו. אבל אנשים ממש צדיקים, באותו רגע יכול לעשות כל מיני מנעמי החיים וכל מיני עניינים אחרים, ויושבים ועוסקים בזה. אז באמת אנחנו צריכים להתמלא ענווה מול כל אחד ואחד. ושלא נדבר על דברים אחרים, שאתה רואה אנשים באמת, כל אחד עם מעלתו ועניינו, מה אנשים, באמת אנשים גדולים. לא כל כך קשה, אבל כשמסתכלים בצורה אמיתית, לקבל ענווה מול כל מיני, כל אחד בעניינים שלו, בצורה שבה הוא רואה את הדברים, מול אנשים, ובוודאי, ובוודאי מול המציאות האלוקית, שזו האמת, כמו שהגמרא אומרת, אמר רבי יוסף, הוא אמר, זה משמת רבי, בטלה ענווה, אמר רבי יוסף, לא תתנה ענווה, והי כהנה, מה? איך אתה כותב שבטלה ענווה? הרי אני נמצא. אז מה אתה אומר שבטלה ענווה? הרי אני ענב. זה הפשט הפשוט. הפשט של הגרא, שהגרא אומר שהיה תנה בשם אנה. תנה בשם אנה. ואמר רבי יוסף, לא תתנה ענווה, דהי כהנה. יש תנה בשם אנה שהוא ענב. למה הוא ענב? כי בקושי שזה ממרא בשמו. בקושי יודעים שיש אחד כזה. אז הגרא מוצא, הגרא על פי דרכו, מוצא איזה מקום שיש איזה תנה בשם הזה. כנראה זה שצריך לחפש אותו, אז כנראה הוא היה ענב. זה לא תתנה ענבה, דהי כהנה, יש את הטענה הזה. אבל זה פשט מיוחד של הגאון מווילנה. פשט פשוט, שרבי יוסף אמר, ככה גם מסביר הרב קוק ואחרים, שענבה זה הידיעה אמיתית של המדרגה של האדם. כלומר, זה לא משהו שהוא השפלה, שהוא צריך לגרום לאדם כדרות, אלא זה ידיעת מה אני בעצמי, באמת, ולא להתגאות, ולפה זה מידה שבסופו של דבר היא משמחת, כי אין לאדם ציפיות גדולות מעצמו, אז הם בלי אין לו אכזבות. בגדול בגדול המידות המתוקנות, העין הטובה, השמחה, הענווה, הן גורמות הנאה גדולה בחיים. הרבה לחצים ומתחים שאנשים סובלים מהם, מישהו בעלי עין טובה ובעלי ענווה חוסכים לעצמם, ואין להם את המתחים, אין להם ציפיות מעצמם, אז גם בלי הענווה עושה להם טוב. ומישהו בעל גאווה, ורודף אחרי כבוד וכדומה, יש לו הרבה בעיות בחיים. פה פגעו בו, שם פגעו בו, כל מיני דברים כאלה שעוברים כל יום. זה לא דיבר יותר יפה, זה אמר לו ככה, זה עשה לו ככה. וכל זה לנו בלחץ, במתח. יש סיפור שקר לי בך, שמעתם בדיסקים של סיפורי קר לי בך. זה סיפור של קהל על נלמד איזה זושה, שבעיירה שלו היה איזה רב, היה רב בעיירה, שהרב לא הבין, הרב היה לו לכאורה, גם עשיר היה, גם היה לו, היה לו כל טוב לכאורה, והוא כל הזמן היה במתח ובצער, ולא לא היה לו שמחה. הוא רב זושה, אין לו שום דבר, והוא כל הזמן שמח, שמח ומאושר וטוב לו. הוא לא הבין איך זה קורה דבר כזה, והוא ככה חופר עם עצמו, מתבחבש בעצמו. סוף רגע שהוא הולך לשאול את רב זושה, מה, תספר לי את הסוד, מה קורה עם זה? רב זושה אומר, אני אספר לך דוגמה אחת, ונראה תרקיש על הכל. הייתה חתונה של הגביר, לא זוכר קראו לו, רב ינקל, בעיירה, היה גביר, אז הוא הזמין, אז הוא בא אליך, בא אל כבוד הרב, הגיע אל כבוד הרב, ושלח את השליח, שלח את השליח שלו, שליח בא, הגביר, ביאנקל, מזמין אותך לחתונה שלו, יום זה וזה, ותראי זה וזה, אומר, תראה את רשימת המוזמנים, ואומר, שמה הוא רשום במקום העשירי רשום שם. מה, אותי רושם במקום העשירי? אני אראה לו, אני אבוא מאוחר יותר קצת, תרופה, יחכו לי שם, שיחכו לי. בעצם, חכים, הוא מגיע, אז כבר ערכו את הרופה, וכבר יושבים, כבר כולם יושבים, ואז הוא מגיע, אז לא היה בדיוק מקום, אז הוא יושב בצד, ואז הוא צריך לאכול, אז בעל השמחה התחיל לתת לו, כמו שאני יודע לספר את זה כאן, הוא לתת לו ממני, לקט, שריך, פה, נותן לו כל מיני שאריות מהאוכל שהיה, וכולי, הוא אומר לעצמו, בטח ברכת המזון, בטח אני אברך, רבותיי, שכחו אותו, כי לא ישב במרכז, שכחו אותו גם ברכת המזון, והוא חזר הביתה, כילל את כל העולם, הגיע עד אברהם אבינו, וכל העולם. לעומת זאת, זה מה שהיה הרב. לעומת זאת, בא רב זושה, הגיע הגביר, אמר לה, הגביר מזמין אותך לחתונה, מה, הגביר אותי מזמין? מי אני שלך לזה? מזמין אותי, אני אבוא שעה קודם, אני אעזור להם לערוך את זה, כי אני לא מגיע לי, לפחות אני אעשה משהו, לכבוד זה. ואז באתי ועזרתי, ואז לא הגיע הרב, אז אמרו לי לערוך את החופה. אז לערוך את החופה, אתם יודעים, פעם זה היה כבוד, לערוך את החופה. זה כבוד לערוך את החופה, אבל לערוך את החופה. ישב בכבוד של רילי, קיבל את כל האוכל, דרך בקת המזון שם, קיבל את כל הכיבודים, בא הביתה שמח, ספר לשתור איזה כבוד קיבלתי, זה מה מגיע לי, לא מגיע לי כלום, קיבלתי כל הדברים. אז הוא שמח, והוא זה, למה? כי הכל הוא נקרא עד התחלה, הוא כל הזמן מחפש, אין לי כבוד, אין לי כבוד, והוא לא מחפש את זה. זה אז הוא אומר לו, זה הסיבה, זה הנקודה. אז להפך, זה גם גורם שמחה, בסופו של דבר זה גורם שמחה, וההפך מזה, גורם כל הזמן מתח, אדם כל הזמן נמצא במתחי. לכן בסופו של דבר זה לא כדרות, אלא זה שמחה גדולה. כן. כתוב גם אמר, הזכרתי קודם, אמר חז"ל שעתיד אדם ניתן את הדין על כל מה ששאלו עיניו ולא נתן להם. אז איך מסתדר עם זה שלא נהנה, עכשיו רבי לא נהנה באצבע קטנה מן העולם, אתה יודע שרבי לא פסק משולחנו לא צנון ולא חזרת, לא יודע מה בדיוק גדולת המאכלים האלה, אבל זה מאכלים כנראה שהיו עונתיים אצל רבי, הם היו תמיד. אז כפי הנראה כך צריך לומר, אני חושב, את ההסברים אחרים, בצורה פשוטה, אז ההסבר הוא שהוא לא נהנה הנאה בשביל עצמו, כהנאה גשמית, כמטרה בפני עצמה, אלא מתוך זה שרצונו יתברך שנהנה. שתקרא מסילת ישרים, אז בשלב הזה, הזכרת מסילת ישרים, אז אני מזכיר, שמה חובתו של אדם, מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שחובתו של אדם בעולם, שיתענג על השם ועל טובו וכולי, יתענג. אני זוכר הרבה אנשים שקוראים את זה, זה מופיע להם.
מסלד הלב לפני האגואיזם.
כן? כאילו זה התענג, כאילו אדם שהתענג, זה ממש כל שהוא מרגישים רתיעה מזה. ואני נתתי לא צריך להרגישים רתיעה. בגדול, זה רצונו יתברך שנהנה. הרבה שלג, זה ממש כותב את זה הרבה, בפירוש הסולם, בספר הקדמות שלו. הביא את הנקודה הזאת שרצונו התברך שאנחנו נהנה. והוא מסביר את זה הכל, רק הנאה אמיתית. הנאה זה למשל לתת. הנאה אמיתית, לא הנאה צדדית, ושבעצם אתה מבודד את, את האמת ואת הטוב, ולוקח רק את החלק הזה של הנאה. אלא באמת, שהנאה מלווה כל דבר, שכל דבר טוב היא אמורה ללוות, והקדוש רוצה שנהנה. זה רצונו יתברך. לא נהניתי באצבע קטנה, אני חושב שכוונתו של רבי נשיא לעצמו, כל מה שנהניתי היה לכבוד שמיים, מתוך הרצון להרחבת הדעת, להבנה מעמיקה, לחופש, לחופש המחשבה. לפעמים הלחץ, שאדם לחוץ וכל מיני דברים, גם של פרנסה, דברים אחרים, אז מלחיצים אותו וגורמים למחשבה לחוצה. אז רבי הנשיא היה לו כל טוב, וזה גרם לו את הרחבת הדעת, היכול שלו לערוך את המשנה, ולכתוב את כל הדברים הגדולים האלה. אז הוא לא נהנה לעצמו, אבל ההנאה היא דבר שממש ככה מבואר בספרים הקדושים, שזה רצונו יתברך מאיתנו, שנהנה.
בצורה פשוטה, זה ודאי שזה לא כך. כתוב, הסיבה, המחשבה הזאת, זה בדיוק מה שחז"ל אומרים, כתוב על ההבדל בין יצר הטוב ליצר הרע, כתוב שיצר הטוב, יצר הרע נקרא מלך זקן פוקסי, ויצר הטוב נקרא נער, ילד מסכן וחכם. מלך זקן פוקסי, ילד מסכן וחכם. וכתוב בחז"ל, זוהר הקדוש יותר מבואר, גם במדרשים, אבל בזוהר הקדוש זה מבואר יותר, שמלך זקן הפסיד, למה יצרה נקרא מלך זקן? כי הוא נמצא עם האדם מלידתו. מישהו ננער לצאת מבית אמו, התחבר אליו יצרה, ישר אומר, אהלן, אנחנו הולכים ביחד. וכך הוא הולך איתו 13 שנים, חברות עמוקה של 13 שנה של יצרה, ואז מצטרף יצר הטוב. האדם צריך להתחיל לסגל לעצמו דברים. כי יצר רע כבר הוא חבר שלו, הוא כבר לקחת אותו. כל הדברים שנראים לך טבעיים, ובילד אין, זה בילד אין של יצר רע. שמאז שאדם נולד, הוא התחבר איתו, וזה נשמע לו בילד אין, כי זה אני. הוא אומר, זה אני שלי, כי זה אני שלך, זה אני של יצר רע שלך. ומה שאתה לכאורה מסגל מברות, זה אתה. סגל זה כבר, כל פעם שהקדוש ברוך הוא מספר לנו, שהוא ברא אותנו ואומר לנו, מה אתה באמת? ומה שאתה באמת, זה נראה לך שזה אורח. כי זה ילד מסכן וחכם, יצר טוב מצטרף, הוא האמת והוא הטוב, אבל הוא נראה לך אורח. הוא נראה לך שהוא בא מבחוץ. מאוד קשה לאדם לשנות דברים, גם אם דברים גרועים, חומר הרמב״ם, נסו אומר, זכרנו את הבצלים ואת השומים. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. מהרמב״ם, אנשים אוכלים כל החיים בצלים ושומים, נותנים להם את המאכל הטוב, אז הם אומרים לחם הקלוקל, כי אדם מתרגל, כשאדם מתרגל, הוא אומר את זה גם בדעות, אדם מתרגל לדעות רעות, למידות רעות, אז כשבא לו האמת, אז זה נראה לו משהו משונה. זה סיפור כזה שפעם, שמישהו היה חלבן, הוא רימה כל הזמן, הוא רימה, ומחר חצי מים, במקרה טוב, חצי מים, חצי חלב, ורימה את הרב, ירוויח הרבה כסף. פעם אחת באלו, הוא שומע את הרב, אלו, ואלו, בתשובה וכו', ופתאום נקף אותו מצפונו, הולך לחזור בתשובה, הולך לרב, אומר, רבי, כל החיים מכרתי חצי חלב, חצי מים, תן לי דרך תשובה, איך אני חוזר בתשובה, מה אני עושה עם זה? אמר לו הרב, תתחיל קודם כל שלב ראשון, תתחיל למכור רק חלב, תתחיל ממחר, תמכור רק חלב, בלי לראות את זה למים, ואחרי זה תבוא, נסדר לך תשובה על העבר, וכל כך משנה. טוב, התחיל למכור רק חלב, אחרי 3-4 ימים הוא חוזר לרבי, אומר, רבי, אף אחד לא קונה ממני. הפסיקו אנשים לקנות ממני, כולם אומרים שיש טעם משונה בחלב. אז הוא אומר לו, רבי, זה אלמא דשיקרא, הם צריכים ממים, תתן להם כבר ממים, וזהו, זה מה שהם צריכים. כלומר, אתה החלב, אני פעם חוויתי את זה, שאני בכפר רואה, היינו קונים חלב, והחלבן ישר בא, חלבן חלב, שישר בפרה ככה, חלב לנו מהפרה, ישר לתוך הקד שקחנו, וזה מה שהם שותים, הם שותים. ואני שומע את זה בקפה, שם לב שהגיעו לנו אורחים, כולם אמרו ששתם משולה בקפה. כי לא היו מגילים לחלב אמיתי שבא מערפת, בא לפני 5 דקות, חלבו אותו. החלב הכי לכאורה טוב שיכול להיות, אמרו זה טעם משונה. אז חוויתי את החוויה הזאת שאלה בשיקה, שאתם צריכים למהול את זה, זה העולם. האמת נראית לנו משונה, האמת נראית לנו חיצונית, נראית שאנו מסגלים לעצמנו מבחוץ. והבילדין נראה לנו יצר הרע, כי ככה הוא בא איתנו ישר מהלידה. הרצון לאכול, כל הדברים, הרצון ליהנות, האגו, שאני מקבל את הכל, ילד תינוק, כולם רק סביבו, רק מוצא את הפה ומצפצף, ישר עטים אליו כל הסבים והסבתות. זה מציאות כזאת שהוא נמצא במרכז. זה הכל אגו, אחר כך הלך תשנה את זה. בגיל 13 פתאום צריך להתחיל לחשוב, בעצם יש עולם, בעצם נתינה. זה נראה לו משהו חיצוני, זה נראה לו זנועני. וזה לא נכון. זה תקליט בטעות. זה יצרה שהוא מלך זקן וכסיל, הוא נמצא אצלנו קבוע, והילד המסכן, שמתייחסים לו כאיזה משהו חיצוני, זה האמת שלנו, זה אנחנו. ככה חזר ומלבדים, ספי כהן. ארוך אפשר.
את המילות בזה, חוק מאוד גדול. אני פה, אני חושב היום שאתה יכול להצביע בחיים, שאתה נתן לי להצביע. אתה נמצא במשכה. כן, זה לא כמו, נגיד שאדם חבר בשבוע על זה, הדבר הוא אומר שלא יש לך חדר לך, זה לא חדר, כי הוא תיקן את זה. אני לא תמיד אתה יכול לקרוא לשבוע. לא, לא, אין זה שום סיפור כזה. האדם לא יכול להצביע לך את השבוע בסדר.
זה לא או הכל או כלום. אבל אדם כן יכול להרגיש שהוא נמצא במצב, נמצא במקום אחר. זה בהחלט קיים. זה שלפתח חטאת רובץ, ושאדם לא יכול להגיד שלום עליי נפשי, זהו, אני כבר גמרתי, עכשיו שאחרים יעבדו קצת, אני כבר ברוך השם הגעתי. זה נכון, זה העולם הבא, זה העולם שמגיעים אל המלוכה ולנחלה. העולם הזה עובדים, אבל ודאי וודאי שאדם יכול להביא שיפור גדול, למשל. תגיד, אדם יש לו מידת עצלות. ובנתר הוא לא קם בבוקר לתפילה, כי הוא אומר, הוא עצל בכל מיני דברים, גם לזה. הוא מחליט שהוא הולך לעבוד על העניין הזה. הוא עבוד על העניין הזה. הוא עושה והוא בדק, הוא עושה, הוא הולך לעבוד על זה. והוא עובד על זה. והוא קם. והוא למשל מחליט שבשביל להתקן את זה, לא יודע אם החלטה טובה או לא, אבל כמו שביט לעצמו שזה בשבילו זו החלטה טובה. אז הוא לא קם לתפילה של הישיבה, הוא הולך להניש את עצמו עכשיו. לא קמתי פעם אחת, אני שבוע שאדם הולך בבדיקי. יש כאלה שצייב זה עונש. כן, וכל זה קשה, הוא מעניש את עצמו, אני עכשיו קם לבדיקי שבוע שלם. לא הוא עומד בזה. רק הוא מתיישר. רק הוא עובד. חצי שנה, הוא רואה ש... חצי שנה, ברוך השם, לא הפסיד תפילה אחת פה בזמן המניין. והוא תפילה. ולאט הוא מרגיש שכבר אין לו את ההתמודדות הזאת שהייתה לו ככה עד לפני כמה חודשים. לא, זה לא שקל לקום בבוקר, אבל קל לו מהבחינה הזאת, כי ברור לו שהוא קם. הוא קם, זה לא, זה כבר, זאת כבר לא שאלה. בשביל הוא קם, כן קר, לא קר, חם, לא חם, כן אין לו, תפילה הוא קם. והוא מרגיש, זה לא אפשרתי, לפני כמה חודשים. השתניתי. עכשיו, האם זה מובטח לו שמכאן ולאבא הוא בהכרח יקום בזה? לא, ודאי שלא. האם הוא התקדם, הוא יכול להרגיש שעשיתי מעשה חשוב? להרגיש הרגשה של שמחה, ודאי ודאי שכן, זה לא עובד בשחור לבן. הדבר הזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני רוצה להוסיף משהו אחד, שאולי גם ככה כתוספת, זה עלה פה מן הדברים, ככה, אב סיפר סיפור ועוד סיפור. אני אומר לכם באמת, אני אומר לצל למלווים שלי ולאחר שאני מדבר איתם, ואני מחזיק מזה עד עכשיו, גם לעצמי אני עושה את הדבר הזה. ממש ככה. יש דבר שהוא מאוד 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 עוזר. והוא נעשה בצורה הכי נעימה.
והכי אולי לא מאיים. וזה לקרוא ספרים, סיפורים על גדולי ישראל. אומר לכם שזה דבר מרתק. עכשיו צריך לקרוא ספרים טובים. היום הספרות החדשה שיוצאת ככה, בעיקר במגזר מסוים, אתה לא יכול לקרוא שם שום דבר. זאת אומרת, הרבי הזה והזה כמולד, אז אחרי כשברכו הרב שקרא את שמו בברית, וברך בורא כולה גפן, הוא כבר נאמן בתור תינוק, רק הוא זה, והוא ככה, בגיל 5 הוא כבר עשה ככה מפחה, ובגיל 13, ובן, כמובן הכל אצלו היה מההתחלה, ואתה מרגיש שאין לך מה לעשות עם זה, מה לך ולדבר הזה, זה לא רלוונטי לגביך, זה גם, אבל פעם ספרים קצת יותר, ותגיד שכתבו בצורה יותר אמיתית ונכונה בסיפור, תיאורים, זה דברים באמת שהם מרוממים את רוח האדם, וזה נותן מוטיבציה. אתה קורא דמויות מופת, סיפור, אתה קורא לדבר ילבין. מי יכול להישאר אדיש לכזה דבר? זה קורא לדבר ילבין. אני יודע שאם אני קורא, מה, איש צדיק היה, כבר קראתי פעמיים שלוש, הרבה 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 מעבר לפעמיים שלוש. אני יודע שאם אני קורא את זה, זה בדיוק, התפילה שתהיה לאחר מכן תהיה תפילה יותר טובה. זה, אני יכול לקרוא את הסיפור הזה, אני יודע אותו בעל פה, אני יודע להגיד אותו בתשרת. ובכל אופן אני קורא אותו, העיניים שלי מתרתבות. תרגש, משהו נותן איזה, מלבד עצם הידיעה, זה דבר נפלא, אתה קורא את זה. אדם שקרא, מה עשה החזון איש, קרא לחיים שלו, מתי הוא חי, מה הוא עשה, רק הוא שומע איזה חידוש של החזון איש, זה משהו אחר, שחזר מלמדים אותנו, לעולם אל האדם בא לשמועה, עומד כנגדו, אז כאלה שאנחנו יכולים, זה ודאי דבר שמוסיף ונותן להם, אבל בתחום הזה של המידות, זה משהו נפלא. עכשיו, זה יכול להיות גם דברים יותר נגישים ופשוטים, אני זוכחת דברים, הספרים, שממש אני יודע שבנו אצלי הרבה, ככה לפחות אני מרגיש. הספר שקראתי ולא נרגל לידי במקרה, כשהייתי בחור בשיעור א', ספר זיכרון. הוציאו, בישיבה שבה למדתי, אז זה היה בחור שלמד שם בישיבה, אבל בחור ספר בשם נחיות את הנצח. לא היו עוד כל כך הרבה ספר זיכרון, לצערנו היום, מה שפה כל כך הרבה ספר זיכרון, חברות צעירים שלנו שנפלו. אבל היה מהספרים, אני חושב, די הראשונים יחסית שיצאו. היה בחור שלמד בישיבת הר ציון, והוא כבר הספיק, הוא היה אולי בשיעור ב', אני חושב, את הגיל שלו, לא בטוח שהוא הגיע לגיל 20. והוא התערב, הוא היה מאורס, ובמיוחד שם הכיפורים הוא נערה. רק בתי עליו, הוא מוצא. וסיפורון לא עבה. סיפורים קטנים עליו, ממש ככה, בתור ילד בסניף, בתור ילד בישיבה תיכונית, אתה עובר איתו ככה את הדברים שלו, בחור עם עוצמות, דברים ככה באמת, שאתה רואה אותה, יש מה לקחת בזה, זה מפעיל אותך, וזה נותן, וזה מה שאתה יכול להתחבר אליו, אתה נותן חשד, מוטיבציה, לראות הדברים, אנחנו יודעים לצטט, מה שחזל אומרים, איך ידע מקידוש השם, לא מי שעוסק בתורה, מה נעים מעשיו. אז זה לא רק של להראות, הנה, להראות לחילונים. תראו, זה הקידוש השם, רואים, הנה, הוא עם כיפה והוא לא משקר, בבית דבר נדיר היום, קידוש השם, לא רק בשבילם, לעצמם, הוא נותן משהו ש... זה דבר שאני רוצה לקחת מהמידות הללו. וההבנה הזאת, כשאדם חי בצורה יותר טובה, ויותר, עם מידות טובות, החיים שלו טובים יותר. האדם הזה הוא שמח יותר, לא הוא שמח יותר כי הוא כרגע תיקן את המידות שלו, בכלל, הוא חי בשמחה, אחד לא יש הרבה מסביר, הוא לא מרגיש מאוים, העולם לא מאיים עליו, זה לא שאין פשעים, לא יש פשעים, רוב הגדולים שאתה קורא עליהם, הם עברו חיים ממש לא פשוטים, ממש לא, ודאי אדם שהוא גדול, שהוא גם לוקח עליו הרבה הרבה צרות של אחרים, וזה קשה, זה נושא כבד, אבל האנשים האלה חיים חיים, זה משהו שנותן עוצמות, נותן הרגשה טובה, וזה יש מה לקחת מזה, וזה נותן מוטיבציה גדולה מאוד, לתקן מידות, לפעמים אדם
להסתכל בדוגמה אישית, אם זה אני זוכר ככה בתור תמיד בישיבה, גם פרישות, עשה לי הרבה להסתכל על ראשי הישיבה שלי. זה עשה לי הרבה. לומדים בסדר, ולפעמים ככה, טוב, עוברים איזה שיחת חולים, קורה. ופתאום, עובר ראש הישיבה, עובר לידך, לא אומר, הוא לא רואה אפילו שאתה כרגע בדיוק עוסק במשהו אחר, הוא יושב בשולחן שלו, לגשת לארון הספרים שנמצא בחלק האחורי של בית המדרש, אחר קצר כזה הוא הולך לקחת ספר. את הקטע הקצר הזה הוא עושה בריצה ממש. זה בריצה. אתה חושב לעצמך מה זה, יודע בעל פה, כל השעת, פעם לירושל, בני רבה, זה, מה אתה רץ? אתה לא יודע מה כתוב שם, אתה בעוד שנייה אחת, לא רק, כל החיים רצת, לא, הוא גאון עולם, צדיק וגאון כזה, הוא רץ, אני יש לי זמן, אני יכול לתפס, לא צריך שום דבר, תשאר עם טוב. בוא נחזור לתוצבות, אי אפשר להתבטל ככה, אתה לא יכול להתבטל, אתה מרגיש מבום ככה, וזה נותן, זה בונה, וזה מעצים, בצורה חיובית, נותן באמת, אני חושב, הרבה הרבה רצון להשתפר, ונותן אמון שאפשר, אז זה ניתן. צורה ככה טובה ושמחה, עם כל זה שלה, שרה מזכיר, עם חלק מהעבודה הזה כמובן, זה טיפול, טיפול רפואי, לפעמים נופים תרופה אמרה, אבל כן, המוטיבציה זה נותן, גם זה מוסיף. אתה רואה מישהו שהצביע.
זו בשם שנזכה.